שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה. הגענו לפרשת אמור, ואנחנו ממשיכים להתחזק ולהתקדם בעבודת השם. על פי תורתו הנפלאה המתוקה מדבר של רבנו שלמה הכהן מרדומסק, בספרו תפארת שלמה, והגענו לפרשת אמור, שהיא כדרכן של פרשיות השבוע. בכל השבוע מתרגשים מחדש, פרשה קדושה ועמוסה ועמוקה מאוד. וניגע בשלושה ככה רעיונות קצרצרים שמתחברים האחד לשני בענייני הקדושה והכהנים, ונתחיל בפסוק הראשון בפרשה: אמור לכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. אומר התפארת שלמה רבנו הקדוש מרדומסק, יש לדקדק, אבל אלימים היה צריך ללכת כתוב לא יטמאו. הרי אמור לכהנים בני אהרון זה לשון רבים, לנפש לא יטמאו. למה כתוב לנפש לא יטמא ביחיד בעמיו? וכן הקושייה בזוהר הקדוש, הוא אומר שגם בזוהר הקדוש מקשה את אותה קושייה. בואו נתחיל את התירוץ. הנראה לי, הנה כתיב את אישי אדוני לחם אלוהיהם, הם מקריבים והיו קודש. הנה אישי השם, כמו שאומרים בתפילת רצה ב-18, ואישי ישראל ותפילתם, מהרה במתקבל ברצון. והכוונה היא על פי, על נשמות ישראל, להיות להם עלייה כידוע, כפי שכתוב בגמרא במנחות, שבעצם בעולם הנשמות יש מיכאל שר הגדול, והוא מקריב את נשמות ישראל על המזבח, שיהיה להם עלייה וכו'. אומר התפארת שלמה, והנה זהו גם כן עניין אהרון הכהן ובניו, לראות, להעלות נשמות ישראל למעלה. כי כן אהרון הכהן למטה, הוא בעצם, הוא פה הנציג, הוא דוגמת מיכאל כהן גדול למעלה, שעומד ומקריב נשמות ישראל כידוע לידי כן. אז אם מיכאל בעולם העליון, במזבח העליון, הוא מקריב את נשמות ישראל, אז מה התפקיד של אהרון כאן במזבח למטה, הכהן הגדול? להקריב את נשמות ישראל, כלומר לקרב את כל הרחוקים. וזהו עבודת אהרון ובניו, אנשי חסד, להשפיע ולגמול חסד עם החיים והמתים, לחיותם ולעלותם, כמו שאומרים, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. כלומר, שהשפע גם לחיים וגם למתים הוא בחסד וברחמים, וזה שנאמר בארון, ויעמוד בין החיים ובין המתים, זה נאמר בארון בפרשת קורח, שהוא רץ עם הקטורת ככה לעצור את המגפה, כי הוא עומד לגמול חסד בין עם החיים בין עם המתים, כנזכר לאל. כלומר, לקרב גם את הנשמות שנפטרו מן העולם, וגם את הנשמות שקיימות, וזהו שנאמר אצל כהן גדול ביום הכיפורים, ויצא למזבח של לפני אדוני, וכיפר עליו, וללן הוא אומר, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. יש לדקדק, מהו הכפרה של הגוף המזבח שציווה לכפר עליו מלבד עם הקהל? אך הכוונה רמוז על המזבח של למעלה, של מיכאל הכהן גדול של למעלה, של לפני השם, שיהיה עלייה לנשמות שמיכאל מכיר במזבח של למעלה. וזהו שאמר, הנפש לא יטמא בעמיו, לכן זה בלשון יחיד. רצה לומר שהכהן לא ייתן ויניח שום נפש מישראל להיטמא וליפול. כלומר, לנפש לא יטמא בעמיו, אין הכוונה על דרך הפשט שהכהן לא יטמא למת אחד מעם ישראל, ולא יבוא ללוויה או משהו כזה, אלא לא יטמא, כלומר שהכהן לא ייתן לאף נשמה של יהודי להיטמא. כדרכו של התפארת שלמה, שעיקר המבט תמיד מופנה אל הזולת, אל מי שמתחתיך לרומם אותו, להתפלל עליו, ופה מזה התפקיד של הכהן, שלא יהיה אף יהודי בסביבתו שהוא טמא, כלומר את כל היהודים שבסביבתו הוא יעלה, הוא יקרב. אתה לומר שהכהן לא ייתן ויניח שום נפש מישראל להיטמא וליפול, אך יתקן אותה ויעלה אותה, מים נוקבים למלכות, שזהו כי אם נשארו הקרוב אליו, וכולי וכולי וכולי. כלומר, בסופו של דבר, מה זה נפש לא ייטמא בעמיו? זה לא שהכהן לא ייטמא. הכהן הוא קדוש מצד עצמו, הוא כהן. אלא התפקיד של הכהן בהיותו קדוש זה לא להישאר קדוש, פרוש ומובדל. ובאת נראה את זה בדיבור הבא. התפקיד של הכהן לנפש לא יטמא בעמיו, שאף אחד מעם שלו מהיהודים לא יטמא. ואם כן, התפקיד של הכהן זה לקרב. עכשיו, איך עושים את זה? אז פה אנחנו מגיעים לאחד הפסוקים הבאים, מתחילת הפרשה, שנאמר, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון, לא ייגש להקריב וכולי, לחם אלוהיו מקודשי הקודשים יוכל, אך אל הפרוכת לא ייגש וכולי. כן, ולא יכול להיות מקדשי, כי אני אדם מקדשה. זה הפסוק. הנראה בביאור הכתובים, על פי מה שאמרו חז"ל, כן, במשנה באבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כך מלמד אותנו הלל. שואל התפארת שלמה, למה תלה העניין הזה באהרון דווקא? ולא אמר סתם, כן, הלל אומר, אוהב שלום ורודף שלום. למה אהבת שלום ורדיפת שלום זה דווקא פועל יוצא של להיות מתלמידיו של אהרון. ועכשיו התפארת אמור הולך פה למהלך לא קצר על פי תורת הסוד והפנימיות, ואני לא רוצה להקדיש המון זמן כדי לבאר את המושגים, אז אני אדלג ואני אגיד את תמצית הדברים לענייננו. אומר התפארת שלמה, אך הנה היית בזוהר הקדוש, קראו לאהרון שושבינה דמטרוניתו, כלומר הוא השדכן של המלכה, הוא זה שמשדך בין המלך והמלכה. באור העניין, כי הנה אהרון הכהן, כל מעשיו בכל עבודתו, היה כוונתו רק לעשות הייחוד והשלום בעולמות העליונים, להקים את השכינה מהאפרה ולקרב אותה אל דודה, לריבונו של עולם, כידוע עניין זה בסד הקורבנות, שכל עניין של הקורבנות, כבר דיברנו כמה פעמים, קורבן מלשון התקרבות, לא מלשון אתנן, מחיר את השלום, אלא עבודת הקורבנות, זה התפקיד של הכהן שהוא מקריב קורבנות, לחבר, לקרב, בין המקריב לבין הקדוש ברוך הוא. אז שאהרון היה אוהב שלום, זה שהיה מצפה להיות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, מבחינת שלום מלכות. ולכן, ולזה אפילו בברכת כהנים, וישם לך השלום, השלום. כי הברכה הוא להיות שלום בעליונים ובתחתונים, בייחוד כנסת ישראל עם דודה. ופה אני קצת מדלג וכולי, שהוא אומר שכל העניין של הצדיק זה לייחד ולקרב בין העליונים לתחתונים. אמנם, יש כמה צדיקים אשר כל עניינם הוא רק לתקן את עצמם בבחינת נפש, רוח, נשמה שלהם. כלומר, לתקן את כל החלקים של הנפש שלהם, הרבטים העמוקים הפנימיים, שהם מתוקנים ושלמים. אם כי גם הם צדיקים יחשבו, נכון? בכל זאת הם צדיקים, כי הם תקנו, ויגיעו לעולם הבא בשר מעשיהם הטובים, אבל תשימו למה פה התפארת שלמה. אך לא זה דרך הנכון לפני השם. למה? לאשר אינם משגיחים על העיקר, העיקר לקרב הגאולה בייחוד. אדם לא בא לפה בשביל לתקן רק את עצמו, להיות מה שנקרא צדיק בפרווה, שאם קר אז הוא שם על עצמו פרווה וחם לו. אדם צריך להיות צדיק, מה שנקרא צדיק של אש, שיוצא החוצה, חוטה בצין ביער ומדליק מדורה, אש שכל מי שבחדר יהיה לו חם, ולא רק לו שיש את הפרווה, צדיק אין פילץ ביידיש. ולכן, הוא אומר, הדרך הנכונה זה להיות מהצדיקים שהעיקר שלהם זה כמו אהרון, לקרב, להקריב קורבנות, לקרב את הגאולה בייחוד. אני מדלג פה וכולי וכולי, הוא מחבר פה לאן של אחרי יוסף וכולי, שהם לא דאגו על, על יוסף, אני מדלג. והנה לעומת זה הוא שאמרו חז"ל, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום. ורודף שלום, כי הוא הנקרא שושבינה דמטרוניתא, השדכן של המלכה, בהיות כל ימיו עוסק רק בתיקון השכינה לקרבה אל דודה. וזהו אוהב שלום בעליונים, ורודף שלום פירוש היה רודף לעקור השלום דסיטרא אחרא. כלומר, גם בסיטרא אחרא יש ייחוד. מה זה ייחוד של הסיטרא אחרא? זה פה בעולם הזה שעושה מריבות, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, רק ביבי, רק לא ביבי, כן גיוס, נמות ולא נתגייס, זה שלום של הסיטרא אחרא. אז אהרון הכהן הוא היה אוהב שלום, אבל היה גם רודף אחרי השלום של הסיטרא אחרא, השלום השלילי, שבעצם יוצר מדנים בין אחים ופירוד ומריבות. והיה רודף לעקור השלום בסיטרא אחרא והתפרדו כל פועל יבן, אז יעלה השלום דקדושה, שזה הייחוד השלם. כמו שנאמר, וכל קרני רשעים אגדיה תרומם לקרנות צדיק, וזה הכוונה שהיה אהרון עושה שלום בין אדם לחברו. אין הכוונה רק בין ראובן ושמעון שרבו במדבר, אז הוא מה שנקרא משלים ביניהם, שולם שולם לעולם, ברוגז ברוגז אף פעם. אלא אומר פה תפארת שלמה שהיה אהרון עושה שלום בין אדם לחברו, פירוש בעולם, מה זה בין אדם? עולם זה אדם קדמון, שזה בעצם העולם הכי גבוה על פי האר"י הקדוש, המקום הגבוה ביותר שממנו כל האצילות משתלשלת. בין אדם קדמון לחברו, לעולם חברו, ובין איש לאשתו, זה בין השכינה לריבונו של עולם. זה הייתה כוונתו של אהרון כל הימים. הנה על זה באו כמלו להוכיח. כל איש אשר בו מום מזרע אהרון. הייתי מבין מה זה מום. מום זה אדם שיש לו, נניח, הוא חיגר, או פיסח, או עיוור, או חרש. יש לו איזשהו מום גופני שפוסל אותו מלשמש בכהונה. אבל אומר פה התפארת אומר רעיון אדיר. לא, אין הכוונה מום רק גופני, כי כתוב פה מזרע אהרון, הווה אומר, כל כהן שהוא לא איש של שלום, שהוא לא רודף אחרי השלום, שהוא לא פועל לאחדות והשכנת שלום בין אדם לחברו, בין אם זה בעליונים, בין אם זה בתחתונים, אז זה מום, זה מום מזרע אהרון, כי אתה אולי גנטית זרע אהרון, אבל בתפקוד שלך, במהות שלך, במעשים שלך, אתה לא זרע אהרון. ולכן לא כתוב פה אשר איש אשר בו מום מהכהנים, אלא איש אשר בו מום מזרע אהרון, פירוש שאינו מבחינת הכוונה של אהרון, לפי התפארת שלמה, שיש לו הרבה אריכות על אהרון הכהן, כי רבנו שלמה הכהן, עיר אדום, זקובה עצמו היה כהן. הוא אומר פה, מה זה כהן פסול? כהן פסול שלא יכול לשרת בקודש, זה כהן שהוא לא אוהב שלום, שהוא לא רודף שלום. איך אומר פה, מה זה איש אשר בו מום מזרע אהרון? פירוש שאינו מבחינת הכוונה של אהרון הנ"ל. הנה איננו מבחינת השלמות, הוא מום בו, לא ייגש להקריב. זאת אומרת, הוא לא יכול להקריב, הוא לא יכול לקרב. הוא איש של מריבות, הוא לא איש של שלום. אך אם הוא באמת צדיק, ולחם אלוהיו מקודשי הקודשים יאכל, אך אל הפרוכת לא יבוא. אז בסדר, יכול להיות שהוא משלים את עצמו, אבל לקודש הקודשים הוא לא ייכנס. כי יש בחינת מעלה בעולמות העליונים, הנקרא מבית לפרוכת. אך אל זה לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש להקריב כנעל, כי הוא לא איש של שלום. כהן שעושה מריבות. כהן שלא מייחד בין עליונים לתחתונים. ולא מייחד בין עם ישראל, בתוך עם ישראל שלא יהיו מריבות, אלא רק מפריד ומחלק ומפלג, אז זה מום, והוא לא יכול להיות כהן. ולכן זה מום מזרע אהרון. ואומר פה התפארת שלמה מסיים בתפילה, השם ישימנו מהמייחדים שמו באהבה. לכן הדגש בפסוק זה זרע אהרון. הזכיר לי את הסיפור, מזכיר לי את הסיפור במסכת יומא, בסוף מסכת יומא, דף עין א' עמוד ב' לקראת הסוף, כתוב שם שפעם אחת היה כהן גדול בימי בית שני, שהוא יצא מבית המקדש. אני משער שזה כמובן בצאת יום הכיפורים. וכל הציבור הולכים אחרי הכהן גדול. ואז שכל הציבור פתאום רואים את שמעיה ואבדליון, הנשיא ואב בית דין ככה הולכים ברחוב, אז ישר כולם עוזבים את הכהן הגדול, והולכים אחרי שמעיה ואבדליון. ובסוף שמעיה ואבדליון באים לכהן הגדול ומבקשים לנו ברכה. והכהן הגדול אומר להם, יבואו בני עממין לשלום. כלומר, הוא מזכיר להם שהם צאצאים של, שהם בני גרים, שהם לא מיוחסים כמו, הם בני עממין, כלומר, באו מהגויים. אז מה אמרו לו שמעיה ואבדליון? אני אומר את זה בעברית, מתרגם מהארמית שבגמרא. אמרו לו, יבואו בני עממין לשלום, שעושים מעשה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ולא יבוא בן אהרון לשלום, שאינו עושה מעשה אהרון. כלומר, מה אומרים לו? אתה בן אהרון, אתה כהן גדול, גנטית אתה אהרון, אבל אתה לא עושה מעשה אהרון. ואנחנו בנים של גרים, אנחנו גרים, אנחנו לא מיוחסים כמוך, אבל אנחנו עושים מעשה אהרון. כלומר, אומר התפארת שלמה, כל אחד מאיתנו, כשאנחנו בפורים, לכו לנו כתר על הראש, כל אחד מאיתנו רוח אחשוורוש. כלומר, כל אחד מאיתנו שעושה מעשה שלום, הוא יכול להיות כהן. וכל כהן, שלא עושה מעשה אהרון, שלא רודף שלום ולא אוהב שלום, אז יש בו מום מזרע אהרון, ולכן הוא לא יכול להקריב את אישי השם ולאכול את לחם הקודש, ומבית לפרוכת הוא לא יבוא. נסיים באחד הסיפורים הכי פלאיים בתורה כולה. אנחנו יודעים שחומש בראשית הוא עשיר בסיפורים, כולו סיפורים, ורק שלוש מצוות, פרו ברית מילה, גיד אנשה. לעומת זאת, חומש ויקרא, חומש שלנו, חומש עם הכי הרבה מצוות, אבל יש בו רק שני סיפורים, פרשת שמיני מיתת נדב ואביהו, ובפרשתנו, פרשת אמור במפטיר, בסוף הפרשה, יש את הסיפור של האיש המקלל, שהוא נוקב שם השם, ואז לא יודעים מה לעשות לו, ובסוף צריך להרוג אותו בסקילה. והפסוק האחרון בפרשה אומר, וידבר משה בני ישראל, ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. כן, לכאורה הבנת הפסוק, שבעצם משה, מצווה את בני ישראל מה לעשות על פי הוראת השם, ואז ובני ישראל עשו כאשר ציווה, כלומר הם סקלו את המקלל. אבל פה נראה על פי פנימיות התורה והחסידות שיש פה כוונה אחרת לגמרי. הנראה לי על פי הידוע מספרים, כלומר על פי ספרי הפנימיות, שמופיע מה שנקרא עוד את תקופת האריזל ולפני כן, שמי היה בן הישראלית? אותו מקלל בן הישראלית היה שורש פורי ראש ולענה, כרמוז בראשי תיבות ונוקב שם אדוני. יש פה וו, שין ואז יוד, ונוקב שם השם, זה ראשי תיבות בחילוף, יוד, שין וו, ימח שמו וזכרו, ישו הנוצרי, ימח שמו וזכרו. במובן בספרי המקובלים, אני אגיד את זה בלשון שלי, שבעצם המקלל, נגיד הפוך, ישו, ימח שמו וזכרו, היה בעצם גלגול של אותו מקלל. הרי מה, איך יימח שמו וזכרו עשה את כל משך אחר אנשים? הוא השתמש בקבלה מעשית. הלך על הכנרת, עשה ככה, עשה ככה. מאיפה ככה מובא בגמרא, בכמה מקומות, בשני מקומות, איך קיבל את הכוחות האלה, שביום הכיפורים, כאשר הכהן הגדול, היו, כשכל העם היו שומעים את השם הגדול והנכבד, מפורש יוצא מפה, כהן גדול בקדושה וטהרה, היו כל המשתחווים ומודים, שם בין 72 אותיות, השם הגדול. אז אותו יימח שמו וזכרו לקח מחרט, לקח איזשהו עט, ציפורן של ברזל, וחרט על אמת היד שלו את כל אותיות השם, שככה לזכור אותם, וככה באמצעות השם הזה הוא חלל מויפטים, ניסים וכולי, הלך על הכנרת ודברים כאלה, והמשיך אחריו מאמינים. אומרים המקובלים, האריזה, ובעיקר עם עמי פנו ועוד, רבי יהודה פתאיה, ברכות מספרות, שימח שמו וזכרו היה גלגול של המקלל. למה? הרי מה זה מקלל? זה לא המקלל בבלומפילד, או בטדי, או בסמי עופר, על השופט, שהשופט אמא שלו ככה, ואבא שלו ככה, ואנטישמי, וקללות על השופט בכדורגל. לא. אלא הוא נוקב שם השם, הוא קילל באמצעות שם השם. עכשיו, מה התכלית של שם השם? הרי הכהן הגדול לוקח את שם השם, ואיתו הוא מברך את העם. ומה עשה עם משהו בזכרו? הוא שמע את השם הגדול והקדוש, נכבד, מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה ביום הכיפורים, בבית המקדש, המקום הכי מקודש, האדם הכי קדוש ובזמן הכי קדוש, ובמקום לברך איתו, הוא קילל. מה עושה פה המקלל בפרשה שלנו? לוקח ונוקב שם השם, לוקח שם השם, ואיתו הוא מקלל. ומפה יצא, עכשיו תבינו מה זה עם משהו בזכרו. כל הפרעות אח ותת, והאינקוויזיציה, ומסעות הצלב, וגם השואה. וגם כל התיאורים ברוסיה והכל, הרוסים, כל הצרות באירופה זה נוצרים. הכל מגיע מהשורש של המקלל, שבמקום לברך בשם השם, הוא קילל בשם השם. ואומר פה התפארת שלמה, ועל ידי רשעתו היה מביא מחשבות רעות בלב בני ישראל. כלומר, אומר פה משהו מדהים. אומר, גם אם המקלל לא היה מקלל, עצם הנוכחות של גורם כזה שלילי במחנה, זה מייצר אינפקציה, זה יוצר זיהום, שמפריע לכל מי שסביבו על עבודת השם. לכן טוב שהוא קילל, כי אז עלו עליו, הרי אנחנו יודעים מה רש"י מביא, מה הייתה הגנטיקה שלו? אמא שלו הייתה שלומית בת דברין, מתי דן, אמא שלו הייתה זונה, אומר רש"י, שזינתה עם האיש המצרי, ואז בעצם מה עשה האיש המצרי? הוא הכניס אותה להיריון, אז הוא הרג את הבעל שלה, שזה בדיוק מי שמשה רבנו אומר, רואה איש מצרי מכה איש עברי, האיש המצרי זה מי שזינה, אז הוא הרג את הבעל של היהודיה שאותה היה, ואז בעצם אין לו אבא, והוא רוצה להיות חלק משבט דן, לפי האמא, והם לא רוצים אותו, כי הוא בן איש מצרי, ואישה זונה, וכו'. ואז הוא אומר, ועל ידי רשעתו היה מביא מחשבות רעות בלב בני ישראל, וזה שנאמר, וינצאו במחנה, שהיה בהם בכלל איש ישראל עירוב מחשבות רעות. כלומר, כל מי שהיה במחנה ישראל אז, ליד האיש המצרי הזה, שאימא שלו יהודיה, אבל הוא המקלל, הוא לא יכל להיות בקדושה. כלומר, הנוכחות שלו הביאה למחשבות רעות בעם ישראל. ולכן זה יצר מחלוקת, זה יצר מריבות. ולזאת מסיים הכתוב, וירגמו אותו אבן, ואחר כך ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. על ידי זה היו יכולים לעשות כאשר ציווה אדוני את משה, להיות מחשבותם נכונה לשם. כלומר, רק אחרי שהם בעצם סוכלים את המקלל, כתוב, ויוציאו את המקלל מחוץ לחבר, ורגמו אותו אבן, ורק אז ובני ישראל עשו את שציווה השם את משה, אין הכוונה שהם עשו את הציווי לסכול אותו, אלא ברגע שהם נפטרו מאותו גורם שלילי, שמכניס פירוד ומריבות ומחלוקות ומחשבות לא טובות בעם ישראל, מהנוכחות שלו, אז רק אז הם יכלו, ובני ישראל עשו כאשר ציווה את השם, כאשר הם סילקו את הרע. כמו שנאמר, וביערת הרע מקרבך, כי לכאורה היה תמוע בעיניהם של ישראל, להרוגש מישראל. ולזה אמר וביערת הרע מקרבך, כי הרשע הזה הוא מביא שורש פורה בקרבך, וכאשר יתפרדו כל פועלי אבן, אזי הדרך הנכונה לפני אוהבי השם לעשות צנועת בך שמו, וכאשר איננו הרעות בעולם הזה, כותב את זה במאה ה-19, כאשר יש חס ושלום שינוי אוויר, מה שנקרא זיהום, על ידי איש אחד, מישהו חולה, שיש לו חס ושלום ריחוש וחולי, יכול גם כן להזיק לאחרים, השם ישמרנו ויתינו מכל רע בזה ובמה. וזה מתחבר לפירוש של החתם סופר, שאהרון הכהן הוא לא היה רק אוהב שלום, הוא גם רודף שלום. הוא היה פועל, אוהב שלום. אבל אם מישהו לא היה מוכן לעשות שלום, אז מבחינת אהרון היה לו דין רודף. יש אוהב שלום, שנקרא, אני בא אליך בטוב אחי, ואם לא רודף שלום, אין לך, או שאתה עושה שלום או שאתה אף מפה. אני לא מוכן שיהיה בכסף מחלוקות. אתה גורם שלילי שעושה מחלוקות. או שתיישר קו ותעשה שלום, או דין רודף, תעוף מפה. נרדוף אותך. ויש אנשים כאלה לצערי, אני אומר את זה מתוך כל אהבת ישראל, שגורמים שליליים, שכל מקום שבו הם נמצאים מכניסים מחלוקות, ואותם צריך להרחיק. אם לא הולך אוהב שלום, אז רודף שלום. ורק כשהם יוצאים, אז ובני ישראל עשו כאשר טבע, אז אפשר להתפלל, אז אפשר להתקהל ולעמוד על נפשנו ולהיות קהילה ובית כנסת, כמו שצריך, זה לא פשוט, זה לא נעים לשמוע את זה, אבל זה הסוף של הפרשה שלנו. וזה האוהב שלום, לעומת הרודף שלום של אהרון. וזו עבודה שהיא לא נעימה, אבל הבעיה עם אנשים שהם זייפנים, שאתה נמצא אתם בשולחן שבת, ואתה יש לך שמיעה מוזיקלית, אז הם שרים לידך, אתה מרגיש שאתה מזייף, כי אתה צריך לקפוץ טונים ולעבור אוקטבות, ולפעמים יש אנשים, לא כמטאפורה זייפנים, שכל מקום שהם נמצאים, הם הורסים הכל, הם רבים ככה וככה, ואגו ויפנים, ואי אפשר לעבוד איתם, וזה לא נעים, וזה הורס הכל. ולכן, ברגע שנפטרים מהם, שוב פעם, אני אומר, אחרי שלמדנו שהתפקיד של אהרון זה לקרב את כולם, לא יתאמה בעמיו להרים אותו, ואחרי שלמדנו ש, ש, שמו מזר אהרון זה מי שלא מקרב ולא דואג לאחרים, אבל אם גם זה לא הולך, אז בסוף יש את הסיומת של הפרשה. ובני ישראל עשו כאשר ציווה, מה לעשות? השורש שלו שורש פה ראש ולענה. אז אם זה לא הולך ואוהב שלום, שילך עם רודף שלום, ורק אז אפשר לקיים את המצוות כמו שצריך, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.